אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
טוב ומבורך. בתוכניות האחרונות ליווינו את תחילת שליחותו של ישוע וראינו את סמכותו בדרשות שהעביר ואת כוחו בריפוי וגירוש שדים. כל אלה הקנו לו אהדה רבה בציבור הרחב, ומנגד החל מתגבש מחנה של סופרים ופרושים שהתנגדו לפעילותו וניסו לעוצרה. ישוע היה פרושי בהשקפת עולמו, אולם הוא נבדל מיתר הפרושים. הוא לא היסס להתחבר עם החוטאים שנדחו לשולי החברה, והתארח בביתו של מתי המוכס, שם טען שלא הבריאים זקוקים לעזרת הרופא, אלא החולים. הוא נמנע מלצום כמנהג הפרושים, שהיו צמים פעמיים בשבוע, בטענה כי ייסורין ממרקין כל אבונותיו של אדם. יותר מכל התקיף אותו הפרושים על חילול השבת, לטענתם. פעם עבר ישוע עם תלמידיו בשדה קמה בשבת. תלמידיו כתפו שיבולים, קלפו ואכלו, כי היו רעבים. הפרושים הוכיחו אותו על המעשה שהיה חילול שבת לטענתם. והוא השיב להם כפרושי שבקי בכתובים וציטט את המקרה של דוד ואנשיו, שאכלו במשכן את לחם הפנים שהיה מותר לכהנים בלבד. וזאת משום שחזרו רעבים מהמלחמה. בייחוד התרעמו הפרושים על ישוע שריפא בשבת אדם בעל יד משותקת. אמנם על פי המסקנה התלמודית, לא רק פיקוח נפש דוחה שבת, אלא אף ספק נפשות, אולם הפרושים התעלמו מהחולה והתרעמו על חילול השבת. בשלב זה הפך ישוע לאויבם של הפרושים. לאחר הוויכוח אודות הריפוי בשבת, הם ירו להתייעץ עם אנשי הורודוס כדי למצוא דרך להורגו. כפר נחום וסביבותיה היו סמוכות לטבריה, שהייתה העיר הראשית של הורדוס אנטיפס. לפי הלך הרוח שהיה באותו זמן, כל התנגדות למה שהיה מקובל באומה, היא גם התנגדות לרשות, משום שהדת והמדינה לא היו נפרדות באותו זמן. הפרושים רצו להוכיח שאדם אשר מתנגד למסורת האבות, סופו לעורר את העם גם נגד השלטון, ובפרט בגליל התחתון שהיה אז לבה רותחת של סיעות מדיניות ודתיות כאחד. לאחר שנתקל בהתנגדות, היה אפשר לצפות מישוע שיגביר את המאמצים ויפעל במלוא הסמכות והכוח שיש לו כדי לקדם את שליחותו. אולם ישוע אינו פועל לפי הציפיות שלנו. לאחר ריפוי בעל היד היבשה, בתחילת פרק ג' שבבשורה על פי מרקוס, הרגיש ישוע שההתנגדות של הפרושים התגברה, והוא החליט לפרוש וללכת לשפת הים. משם עלה להר, למקום שבו יוכל להיות בבדידות עם אביו שבשמיים. בחלק זה של הבשורה, מפרק ג' פסוק 7 ועד לפרק ו' או פסוק 13, מבסס ישוע שליחותו בגליל. הצעד הראשון היה לגבש את הגרעין של התלמידים הקבועים שיעזרו לו במלאכת הביסור ויפיצו את הבשורה ברבים. אנו קוראים בבשורה על פי מרקוס, פרק ג' ופסוק 13. ישוע עלה להר וקרא לאנשים שרצה בהם. הם באו אליו והוא קבע 12 איש שיהיו איתו, שישלח אותם לבשר ושתהיה להם סמכות לגרש את השדים. הפסוקים האלה מצביעים על תפנית חשובה בשליחותו של ישוע. ישוע פורש לבדו למקום מבודד על ההר, שם, לפי לוקס, העביר לילה שלם בתפילה. התפנית מתחילה בהתבודדות של ישוע ובהתייחדותו עם אביו שבשמיים, ולאחריה חוזר ישוע לתלמידים ומצרף אליו את הגרעין שילווה אותו בהמשך. ההמון שבא לשמוע את דבריו ולהירפא מהמחלות, רובו ככולו הוא כמשפך שמכניסים את הדבר לתוכו, והוא יוצא ונשפך. היום הוא בעדו, ומחר בעד הפרושים, שונאיו. לכן המוצא לנכון לבחור מתוך ההמון מספר אנשים נאמנים וקרובים לו ברוח. כל צעד חשוב, מן הראוי שיתחיל בתפילה והתייחדות עם האל. לאחר התפילה הוא קרא ל-12 התלמידים, ומינה אותם רשמית לשליחיו. בדבריו האחרונים אל התלמידים, הוא מסכם ואומר בבשורה על פי יוחנן, לפרק תתוו, לא אתם בחרתם בי, כי אם אני בחרתי בכם, והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי, שפריכם יתקיים, וכל אשר תבקשו מהאב בשמי, הוא ייתן לכם. מרקוס מציין כמה מטרות בבחירה של השליחים, והראשונה היא שהם יהיו איתו. החבורה הזאת תעביר איתו 3 השנים הבאות, והם יהיו עדים לסמכותו ולכוחו לרפא מחלות ולגרש שדים. הם ישמעו אותו מדבר, יראו אותו מרפא, יראו את התגובה של האנשים, אבל יותר מכל, יהיו איתו. זוהי קריאתו לכל מאמין. קודם כל להיות איתו, להכיר אותו, לשמוע מה הוא אומר, ורק אחר כך לפעול בשמו. השליחות אינה משימה חד פעמית שהמאמין מבצע ואחר כך חוזר לשגרת חייו הקודמת. השליחות נובעת מן העיקרות שיש למאמין עם ישוע, מהזמן שהוא העביר איתו וזכה להשפעתו ולברכותיו. מדובר במערכת יחסים אישית שבה אנו מאפשרים לו לחדור לחיינו ולהשפיע עלינו. הוא בחר את 12 שיהיו איתו, ואז הוא ישלח אותם לבשר וייתן להם סמכות לרפא מחלות, לגרש שדים ולהסיר את השפעתם הרעה על בני האדם. אלו הם שני ההיבטים החשובים של השליחות. הפצת דבר אדוני מצד אחד, והמאבק בכוחות החושך, שמנסים בכל דרך אפשרית לבלבל או לעכב את הביסור מצד שני. הוא מינה את 12, שמעון, אשר לו הוא נתן את השם קיפה, יעקב בן זבדי ויוחנן אחי יעקב, אשר להם נתן את השם בני רגש, שפירושו בני רעם, אנדרי, פיליפוס, ברטלמי, מתי, תומה, יעקב בן חלפי, תדאי, שמעון הקנאי, ויהודה ישקריות, אשר גם הסגיר אותו. זוהי הרשימה של 12 השליחים, אנשים פשוטים, לא בעלי שם או בעלי כישרון בולט בתחום כלשהו. אלו האנשים שאלוהים בוחר, אנשים פשוטים שהתכונה הבולטת שלהם היא אמונה ודבקות במטרה. הם אנשים בעלי חולשות שנופלים בחטאים ומאכזבים לעתים. אנשים שמורדים בו, ולמרות זאת הוא רוצה שישרתו ויהיו עדים לכוחו המושיע, בעולם שמאבד את התקווה והאמונה. מתוך 12 השליחים, אחד יבגוד בו ואחרים יתכחשו לו. בפעם הבאה, שבה יחשוב מישהו מהמאזינים שהקדוש ברוך הוא אינו מוצא בו עניין, שינסה להיזכר באנשים הבאים. נוח היה שיקור, אברהם היה זקן מדי, ירמיה וטימותאוס היו צעירים מדי, יעקב אבינו היה שקרן, לאה מכוערת, משה גמגם ורצח, כמו דוד ושאול השליח. רחב הייתה זונה, לדוד היו פרשיות אהבים, לאלישע היו נטיות אובדניות, יונה ברח מאלוהים, איוב היבד את הכל, נעמי הייתה אלמנה, עמוס היה חקלאי פשוט, יוחנן המטביל אחר חרקים והסתבך עם השלטונות, משום שלא סתם את פיו. קיפה היה חמום מוח ואימפולסיבי. יוחנן השליח צדקן. השליחים כולם נרדמו ברגע המכריע. מרים המגדלית הייתה אחוזת שד. האישה השומרונית שכבה עם גברים רבים, ולזרוס היה מת. אף אחד מהם לא היה עורך דין ממולח, איש תקשורת מצליח, או חכם גדול. הקדוש ברוך הוא קרא להם ושינה אותם משום שהוא ידע מה כל אחד מהם יכול לעשות עבורו. הקטע הבא, פסוקים 20-35, מתאר בפנינו את המלחמה הרוחנית של ישוע במלוא עוצמתה. הוא מראה לנו מהי המשמעות של ההליכה בהשראתה של רוח הקודש ומהי התגובה של אנשים שבאים במגע עם ישוע. הם באו הביתה ושוב התאסף המון עם. עד כי לא יכלו אפילו לאכול את ארוחתם. שמעו זאת קרוביו ויצאו לתפוס אותו כי אמרו, יצא מדעתו. בני משפחתו של ישוע היו עדים לנהירה ההמונית אחריו. הם ראו אותו עסוק יומם ולילה בשליחות, כך שלא היה לו מינימום של זמן לעצמו. אפילו לא לאכול. התעורר בהם החשש שהוא איבד את שפיות דעתו. בימינו הם היו מוסרים אותו להשגחה של פסיכיאטרים שיטפלו בחזיונות השווא שמהם כביכול סבל. אדם שמקדיש את חייו למען האומנות, הספורט, הפוליטיקה או העסקים נחשב לאדם נורמלי ומכובד, אולם אדם שמקדיש את חייו למען הקדוש ברוך הוא נחשב למוזר ואפילו משוגע. עלינו להיות מודעים לכך שהנאמנות שלנו לשירות תגרום לנו להחליט החלטות שלעיתים נראות חסרות היגיון בעיני חברים ואפילו בני משפחה שאינם מכירים את האדון ישוע. אפילו בעיני המאמנים שמסתפקים בשגרת החיים. ישוע הוא דמות רדיקלית שמרתיעה אנשים שאינם מאמינים בו. האשמות נגדו הולכות וגברות. נכבדי הדת ירדו מירושלים במיוחד כדי לתהות על קנקנו של האיש. והסופרים אשר ירדו מירושלים אמרו, בעל זבול בו, ובעזרת שר השדים, הוא מגרש את השדים. חבורת הסופרים הנכבדה עשתה כברת דרך ארוכה מירושלים לגליל, כדי לראות את האיש ששמו הולך לפניו כמלמד ומרפא בחסד. הסופרים היו העילית של חכמי הדת בירושלים. אנשים בעלי ידע שהכירו את התנ"ך ואת כל הפירושים בעל פה, ובכל זאת סירבו להכיר בכוחו של ישוע. ידע נרחב אינו המפתח לישועה וליחסים נכונים עם הקדוש ברוך הוא. הם התפעמו מהסמכות והכוח שראו בישוע ולא ידעו איך להקל את זה. הם עצמם לא יכלו לעשות את הדברים שעשה ישוע ולדבר בסמכות שלו. והפתרון שלהם היה שהוא אינו פועל בסמכות האלוהים, אלא מכר את נשמתו לבעל זבול, שר השדים או השטן. התגובה של הפרושים מופנית בראש ובראשונה אל הקהל. ההתייחסות לישוע בגוף שלישי מוכיחה שהם אינם מתדיינים עמו, אלא עם ההמון הרב שהיה עד לריפוי. הזלזול שבדבריהם מוכיח שהם מעוניינים בראש ובראשונה למנוע מההמון מלהאמין בישוע. בעל זבוב נזכר לראשונה בספר מלכים ב' פרק א' ופסוק ב', כאשר המלך אחזיהו בן אחאב שלח שליחים לעקרון לדרוש בבעל זבוב ולעקרונים לפשר המחלה שתקפה אותו. בעל זבוב הוא כנראה כינוי גנאי לבעל זבול, אלוהי האלוהים של הכנענים, שהתנ"ך עושה הו לאלוהי החרקים. בברית החדשה הכוונה היא תמיד לשר השדים, המפקד העליון של כוחות החושך ובכינויו הידוע השטן. הסופרים טענו שישוע מכר את נשמתו לשטן כדי לזכות בכוח שהוא מפגין. זוהי האשמה חמורה שישוע מפריך במשל הבא. קרא אותם אליו ודיבר אליהם במשלים. איך יכול השטן לגרש את השטן? אם ממלכה מפולגת בתוך עצמה, אותה ממלכה אינה יכולה לעמוד, ובית אם מפולג הוא בתוך עצמו, לא יוכל לעמוד הבית ההוא. ואם השטן יתקומם נגד עצמו והתפלג, כי אז אינו יכול לעמוד, והגיע אל קיצו. דבריו של ישוע, שנשמעים כמשל שלקוח מספר משלי, מראים שלשטן כמו לאלוהים יש ממלכה, ארגון מסודר ומנהל היטב של ישויות שמטרתן היא לכוון את בני האדם ולהישמע לקריאתו של אדונם. ארגון שכזה לא יחזיק מעמד אם יתקיימו בתוכו פילוגים כה מהותיים, עד שחלק אחד של הארגון יצא נגד החלק השני. בכל ארגון, מהממלכה ועד למשפחה, פילוגים פנימיים יגרמו להרס ויעשו שמות בארגון. לא יוכל איש להיכנס לביתו של גיבור ולבוז את כליו אם לא יכפות תחילה את הגיבור. אחר כך יבוז את ביתו. גם הטיעון השני מועלה בצורה של משל. לא זו בלבד שהוא אינו משתמש בכוחו של השטן, אדרבה, הוא מתקיף את ממלכתו ועומד להכניע אותו. ביתו של הגיבור היא ממלכתו של השטן. כליו הם האנשים שנתונים למרותו, אלה שאחוזים בשדים, אותם משחרר ישוע. המפתח לגירוש שדים מוצלח הוא ניטרולו של השטן ושדיו. לוקס פירט קצת יותר באומרו, כאשר האיש החזק החמוש היטב שומר את ביתו שלו, הרי שלום לרכושו. אך כשתוקף אותו איש חזק ממנו ומתגבר עליו, הוא לוקח ממנו את נשקו שבטח בו ומחלק את השלל. על השטן ניתן להתגבר רק בכוחו של האל. רק האל יכול לכבול אותו, לנטרל את נשקו ולשחרר את השבועים ובכך לגרום למפלתו של אויב האלוהים. ישוע מדבר על מאבק ארוך שנמשך משחר ההיסטוריה עד ימינו אלה, בין השטן וכוחות החושך לאלוהים וכוחות האור. זהו מאבק שכל איש ואישה לוקחים בו חלק, במודע או שלא במודע. אין אפשרות להכריז על ניטרליות במאבק הזה, ועל המאמין להחליט אם הוא מצטרף לישוע במאבקו נגד כוחות החושך, או שהוא מרים את ידיו ונכנע להם. כל מי שלא נלחם את המלחמה הטובה של האל, סופו שיצטרף למחנה שמתנגד לאלוהים, וימצא את עצמו נלחם באלוהים. ישוע מבהיר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, שבמלחמה זו אי אפשר לשבת על הגדר ולפסוח על שני הסעיפים. ישוע הכלי שהאל בחר כדי להנהיג את המלחמה הזו, ומי שניצב לצידו של ישוע מוצא את עצמו בצבא האל. מי שמתעלם מצו הגיוס הזה, או שנוטש את המערכה, נחשב כאויבו של האל. אמן אומר אני לכם, כל החטאים יסלחו לבני האדם, וכן גם כל הגידופים אשר יגדפו. אך המגדף את רוח הקודש, אין לו סליחה לעולם, כי השם הוא בחטא עולם. זאת מפני שאמרו, רוח טמאה בו. ישוע מבין שהפרושים נמצאים בבעיה חמורה, והם על סף אסון, משום שהם חוטאים בחטא שלא יסלח. המילים חטא בלתי נסלח אינן מופיעות בדבריו של ישוע, אבל הרעיון מופיע בבירור. החטא שישוע מתאר הוא דחייה מוחלטת של רוח הקודש. רוח הקודש היא זו שמגלה את הישועה, שמוכיחה את האדם על חטאו, ומובילה אותו להכיר בישוע המשיח. ישוע מתאר את מצב שבו אדם דוחה מכל וכל את רוח הקודש של אלוהים, ואת הישועה שהיא מביאה. אדם שבדרך חייו דוחה באופן עקבי את פעולת רוח הקודש, הוא מחריץ שהוא בוחר לחיות בדרכו שלו, הוא בדרך לאסון ביטי למנע. כמו הפרושים בדוגמה הקודמת. כאשר אדם טוען שישוע פועל בסמכות של כוחות החושך, הוא דוחה את רוח הקודש. היא נסוגה וחדלה לפעול את פעולת השכנוע שלה. ישוע לא מאשים את הסופרים, הוא מזהיר אותם שהם בסכנה גדולה. הדחייה המתמשכת שלהם תביא להקשחת הלב, ובסופו של דבר הם לא יוכלו להאמין ולחזור בתשובה. איש מאיתנו אינו יודע מתי הפלירט שלו עם החטא יעבור להקשחת לב. יש מהמאזינים שדוחים את החזרה בתשובה ואומרים שבזמן הנראה להם יעשו את הצעד הזה. אחרי שיגמרו את הלימודים, אחרי שיתקדמו בקריירה ויגדלו את הילדים. איש מאיתנו אינו יודע מתי הדחייה וחוסר ההתחייבות תוביל להקשחת לב גמורה. מי ששואל את השאלה, האם עברתי את הנקודה של האל-חזור? לפי דעתי הוא לא עבר אותה. הדרך פתוחה בפניו לחזרה בתשובה. היום הזה הוא היום לחרטה וחזרה בתשובה. אלה שמתנגדים לפועלו של האל, מותחים את סבלנותו ורצונו לסלוח עד לקצה גבול האפשר ומעבר לכך, ומתגרים בקדושתו ובזיכרון האינסופי שלו. ישוע דיבר לקהל יהודי שידע היטב את ההבדל בין חטאים קלים יותר לחטאים כבדים וחמורים, בין חטא שנעשה בשגגה לחטא שנעשה במצח נחושה ובכוונה תחילה. אמו ואחיו באו, הם עמדו בחוץ ושלחו לקרוא לו. אותה שעה ישבו סביבו המון עם, והם אמרו לו, הנה אמך ואחיך ואחיותיך בחוץ, הם מבקשים אותך. ענה ואמר להם, מי הם אמי ואחי? הוא הביט כה וכה אל היושבים סביבו במעגל ואמר, הנה אמי ואחי, כל העושה את רצון אלוהים, הוא אחי ואחותי ואמי. ישוע נמצא במקום סגור, מלא עד אפס מקום בסקרנים ומעריצים, כשאמו ואחיו נשארו בחוץ והצליחו רק להעביר לישוע מסר שהם רוצים לדבר איתו, לראות אותו. פסוקים אלה הם המשך לפסוק 21, שבו נאמר על בני משפחתו שחששו כי נשתבשה עליו דעתו, וכעת הם רוצים לתפוס אותו ולהחזיר אותו, להחזירו לביתו שבנצרת. לאחר שהתבשר עוד בני משפחתו שעומדים בחוץ ורוצים לראותו, הגיב ישוע בשאלה, מי הם אמי ואחי? ואז בתנועה סמלית הצביע על תלמידיו ושאר החסידים שישבו במעגל סביבו והכריז, הנה אמי ואחי. אם אמו ואחיו היו שומעים אותו ברגע זה, היו משתכנעים שאכן נטרפה עליו דעתו. בדברים אלה ישוע אינו ממוסס את קשרי המשפחה, או חלילה מבטל אותם ועובר על מצוות כיבוד אב ואם, אלא מכריז שהקשרים החזקים ביותר הם בינו לבין חסידיו. הוא אומר לאמו ולאחיו שהמשפחה האמיתית שלו, הנאמנות המוצקה ביותר שלו, היא לא עם בשר ודם, אלא עם אלה שמשרתים את אביו שבשמיים. אחיו הם אלה שעושים את רצונו של אבינו שבשמיים. כשברך משה את שבט לוי לפני מותו, בספר דברים פרק למד ג' ופסוק ט' נאמר, האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת איכיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך, ובריתך אינצורו, יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל. כאן מתכוון משה לכך שעבודתו של הכהן חשובה אפילו יותר מקשרי המשפחה שלו. כאשר קרא ישוע לאחים יעקב ויוחנן ללכת אחריו, נאמר בפרק א', הוא הלך קצת הלאה וראה את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו והם בסירה מתקנים את הרשתות. מיד קרא להם, הם עזבו את זבדי אביהם, בסירה עם הסחרים, והלכו אחריו. התמונה שמצטיירת מדוגמאות אלה אינה קלה לעיכול. אמונה בישוע פירושה במקרים מסוימים התרופפות של קשרי המשפחה, ובמקרה הגרוע, התכחשות לקשרים עם ההורים והאחים. אם האמונה היא הדבר החשוב ביותר בחייו של האדם, הרי כל מה שמעכב אותה צריך לשים בצד או להתעלם ממנו. גם קשרי המשפחה צריכים להצטמצם אם הם עומדים בדרכו של המאמין. זהו אחד הצדדים הקשים ביותר בחייו של המאמין. קשים מנסו כאשר הבחירה היא בין הורי אהוב לשליחות במלכות השמיים. מה שיוכל לנחם את המאמין היא העובדה שהאמונה מצרפת אותו למשפחה חדשה, משפחת המאמינים. ואם יהיה זה רצונו של האל, גם אביו ואמו ובני משפחתו האחרים יצטרפו אליו בבוא היום. המאמין מצטרף למשפחה גדולה וענפה, משפחה שאביה הוא האלוהים, ואחיו ואחיותיו הם המאמינים הרבים שסובבים אותו. תודה לכם על האזנתכם ולהתראות.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילו הרץ. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.